שלום. אנחנו עכשיו בירושלים, אבל לא גמרנו בגלל תפילת ערבית, אז נראה עוד פעם. וישפוט אחריו את ישראל ירושלים מבית לחם, מבית לחם, והיו לו 30 בנים ו-30 בנות שלח החוצה, ו-30 בנות הביא לבנה מבחוץ, וישפוט את ישראל של הבנים, וימות ירושלים ויקבר בבית לחם. שוב, אני מתייחס לאישיות, לאדם, לאיבצן. הבאנו את הדעה שאיבצן הוא בועז. אתם זוכרים? כי אותו אנחנו מכירים מבית לחם, ולא רק שאנחנו מכירים את איבצן מבית לחם, אלא אנחנו יודעים את בועז מבית לחם, אנחנו גם יודעים שבועז כנראה השופט. בועז עלה השער, השער זה מקום המשפט, ויקח 10 אנשים, מסכני העיר ויושבים, אני חושב שהוא היה, אפילו הייתי אומר, כלומר, מנהל מערכת המשפט שם, כלומר, הוא היה השופט מבית לחם. ודיברנו בפעם הקודמת גם על המחנה המשותף בין המדרש שבועז הוא יבצע מבית לחם למדרש שרות היא ביתו של עגלון מלך מואב. שני המדרשים, ללא ספק, סותרים זה את זה, חולקים זה על זה, אבל יש ביניהם דבר משותף. הדבר המשותף שיש בין שניהם הוא שבאי בימי שפוט השופטים ואלה חיש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, זה קרה בזמן שהמון מואב שעבדו את ישראל. כלומר, זה היה לא רק מה שאנחנו קוראים ירידה מן הארץ, זאת הייתה גם בגידה. זאת הייתה גם בגידה, לא פחות. כמו היום, פרסומות בלי סוף, כן, לקנות דירות בברלין. לא יודע אם אתם עוקבים קצת אחרי הפרסומות האלה, כל הזמן מציעים דירות או בברלין או בוורשה. תודה רבה. לא ברלין ולא וורשה. אתם שואלים אותי, גם לא, גם לא, קליבלנד, אבל בואו נגיד שקליבלנד כן, אבל לא ברלין ולא וורשה. כל האדמה שם ספוגה בדם יהודי. אבל שוב, אני אומר, המקרים של וילך איש, המקרה של וילך איש בית לחם יהודה, בכל מקרה היה בזמן השעבוד האבוני, מואבי, הייתה בזה, אם כן, גם בגידה, אנחנו מבינים את העונש הגדול למשפחה, ומצד שני להבין את גדלותו של בועז, שהסכים לקבל את רות וכולי. אמרתי, כן, רות שם דומה לאיזושהי ערבייה מאסה שהייתה מגיעה אלינו פתאום, איך היינו מקבלים אותה לתוך המשפחה. מי הבחינה הזאת? מצד שני, אני, כלומר, אני רוצה להעלות גם אלטרנטיבה. למרות המדרש, אנחנו לא חייבים לקבל את האפשרות שיבצן הוא בועז. יש עוד דמיון, אבל הדמיון איננו מחויב המציאות, ואני גם יכול להוכיח את זה. קודם כל, כמובן, בגלל שהשאלה באיזה דור אתה שם את זה, אז יכולים להיות עוד אנשים שגרים בבית לחם. בועז לא היה האדם היחיד שגר בבית לחם, ולא היה בן הדור היחיד שגר בבית לחם. בית לחם עיר גדולה שנבנתה כבר, שנבנתה אגב על ידי סבא של בועז, יודעים את זה. עיר נבנתה, כן, על ידי סלמה או סלמון, אבי בית לחם, כן? לא, סלמון זה אבא של בועז, לא? סלמון הוליד את בועז, נכון? אני מסתכל על זה בספרות. אני אומר שכן. כן, סלמון הוליד את בועז. טוב, גם שם די ברור שרשימת הדורות האלה תולדות פרץ זאת לא רשימה מלאה. בלתי אפשרי שזאת רשימה מלאה. ולכן חסרים כמה, אין לנו, אבל בכל מקום באמת אחד מאבותיו של בועז הוא זה שיסד את בית לחם, אבל היו עוד אנשים בבית לחם שיכולו להיות שופטים. אבל אני מתכוון למשהו אפילו יותר נרחב. מה עוד אני יכול לטעון חוץ מהעובדה שהיו הרבה אנשים בבית לחם שיכולו להיות יבצנים? מה עוד אני יכול להגיד? לא. שיכולות להיות כל מיני ערים ששמם בית לחם. אני מזכיר, רשימת השמות שם הייתה יותר מצומצמת מאשר אצלנו. מקומות שקוראים ליישוב כפר ורבורג, אז יש להניח שיש רק אחד בארץ כזה. אם כי יש גם שדה ורבורג, זה השם ורבורג אחר, ואוטו ורבורג זה פליקס ורבורג. אבל לא משנה, בדרך הטבע, כן, אם יש לך מין שם כזה על שם זה, אז, כלומר וינגט או משהו, אז אם אתה קורא על שמות אנשים, אז יש מספיק אנשים כדי להנציח אותם במספיק יישובים. היישובים שלהם היו מעט שמות. יש לך גבע, ויש לך גבעה, ויש לך גבעון, והשמות הרבה פעמים מתחלפים. תראו כמה מקומות יש צפת, שמשמעות מקום של צופה, צפת ומצפה, וכל מיני שמות כאלה. ובית לחם, כל מקום שמגדלים שם דגנים, או חיטה או שעורה, יכול להיקרא בשם בית לחם. אני מכיר מהמקרא שלוש ערים ששמע בית לחם, אבל יכול להיות שהיו יותר. מקומות כמו קדש או קדש, אני מכיר שמונה. בית אל, אני מכיר הרבה. שוב, אלה שמות יחסים קדושים, בית לחם, זה שם יותר גש, כן, עושה בית לחם, לא עלינו, אבל שם כמו בית לחם, אני מכיר שלושה. אחד ביהודה, במקום שאנחנו יודעים, אחד בבנימין, יש לנו בית לחם בספר נחמיה, שלכן יש כאלה ששולחים לשם גם את קבר רחל, כידוע, ויש בית לחם בגליל. בית לחם הגלילית. גם היום יש אישור בשם בית לחם הגלילית. כן, כל השירי חיפה גרים שם. כלומר, כל אלה שיש לנו עסקים בחיפה, השירים גרים שם. מעל צפון עמק ישראל, ויש שם בית לחם. ומשום מה אני דווקא רוצה לדחוף את הסיפור לכיוון בית לחם הגלילית. מה המוטיבציה שלי לעשות את זה? אני חייב להסביר הפוך ממה שכולם יודעים. זו מוטיבציה חשובה. ובין יש מדרש של רבי אליעזר, גמרא בסוכה, דף כ"ח אם אני לא טועה, כן, דף כ"ח, שם יושב רבי אליעזר בסוכה, ושואלים אותו אם מותר לפרוס סדין, הוא לא רוצה לענות תשובה הלכתית. למה הוא לא רוצה לענות תשובה הלכתית? כי לא אמר, רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. לא אמר מעולם דבר שלא שמע מפי רבו. ואז הוא משיא את הדיון לדברי אגדה. הוא אומר דבר אחד, ורק אומר דבר שני, הוא אומר לך, אין כל שבט ושבט שלא האמין מתוכו שופט. אם בועז זה יפסר, אז הוא משבט יהודה. ומשבט יהודה כבר יש לנו עתניאל בן כנז. ואז הם חסרים לנו, כי יש לנו באמת 12 שופטים. על בסיס זה הוא אומר שכל שבט האמין בתוכו שופט. וגם המילה שופט והמילה שבט גזורות מאותה מילה. אבל יש לך 12 שופטים, לא יהיו לך. את מי תשים בגליל מלבד אלון הזבולוני. אם אתה רוצה לשים מישהו פה, נגיד, אני מעריך שבט אשר, אז אתה צריך להגיד שזה יפצע מי בית לחם, אחרת אין לך את מי לשים שם. ולכן יש לי קצת נטייה לכיוון הזה של בית לחם הגלילית, שוב לא ככיוון שיחליף את הכיוון של בועז יפצע, אלא ככיוון אלטרנטיבי. כלומר, להגיד מה שחזר אמרו בועז, שיפצע זה בועז, יש גם דרך אחרת. ולמי שיותר דחוף לו, להעמיד שופט מכל שבט, אז הוא יאלץ לוותר על התענוג שיפצע על זה לתפוש. זאת הערה אחת. הערה שנייה, והיו לו 30 בנים ו-30 בנות שלך החוצה, 60 ילדים, אנחנו יכולים לדמיין שהייתה לו יותר מאישה אחת, כלומר שהוא עבר לכן רבינו גרשון. בנושא הזה, היו מקומות שהקפידו על זה, בתקופה הקדומה היו מקומות שלא הקפידו, אבל אני מזכיר לכם, אם לאנשים היו כל כך הרבה ילדים, מה שמע אתה מדבר על אנשים עשירים מאוד, אנשים שיש להם. עד כמה נלקח מן הציבור ועד כמה לא, אני לא יודע, תכף נראה כשנדבר על הרחתון בן הלל הפיראטוני. אבל דיברנו על כך, שבתקופת השופטים הגדולים לא היו לנו תופעות כאלה. זה רק בתקופת השופטים שיש עליהם ביקורת. שופטים שיש עליהם ביקורת, אני לא מחשיב בכלל את אבימלך, אבל יפתח, יש ביקורת, שמשון עוד מעט יש ביקורת, וגם השופטים הקטנים ראינו שבכל אחד יש איזושהי פינה שאנחנו יכולים לשאול שם שאלה. אני משאיר את השאלה הזאת בתוכה. אני אגיד גם מה, אני מאחל פה לכל אחד כמה שיותר ילדים, אבל לא שישי. לא, כי הדבר הזה, איפה שהוא אומר, צריכה להיות פה איזושהי בעיה. זה נראה כמו שייך מכובד, כשאנחנו נוראים כבר על זה. יכול להיות, הכל בסדר. לשמור לך בית ישראל, אילון הסבולוני, היום הקימו את קיבוץ אילון בנחלת שבט אשר, אשר, לא בסבולון, כל טעויות כאלה. קיבוץ אילון נמצא היום בצפון הרחוק, וישפוט את ישראל 10 שנים. וימות אילון הסבולוני, ויקבר באילון בארץ זבולון, אין לי מה להגיד עליו מילה אחת.
רב, מה זה איילון?
מה
זה איילון? איילון אנחנו מכירים בנחלת דן.
אנחנו מכירים את איילון בנחלת דן, והייתה כנראה איילון. אני אומר עוד פעם, שמות של חיות, גבעה, רמה, דברים כאלה, אוכלים וכדומה, יכלו להיות הרבה יישובים. בסדר? אני מעריך גם כאן, אם אני רוצה ליצור איזשהו קטרוג, אני מעריך שהמקום נקרא איילון על שם אילון. כלומר, שהוא קרא למקום שהוא היה בו איילון. כך אני מעריך, אבל אני לא בטוח. בסדר? וישפוט חכם את ישראל עבדו בן הלל הפיר אתוני. כן, פיר אתון מזכירה היום את פרעה. כן, קר לנו, אנחנו נמצאים ככה על גבול מנשה, אפרים. ואילו 40 בנים ו-30 בני בנים רוכבים על 70 עיירים. שוב, אנחנו רואים על אדם שמגדל משפחה חמולה גדולה מאוד, כמה נשים, וכולם גם רוכבים על עיירים. אמרנו, עיירים זה מה שהיו, לא היו, אתמול, וולב. כלומר, שהיא מכונית שרד כזאת, יפה וחשובה, אני מזכיר לכם את... למשל, רוכבי אתונות סחורות, אבל גם רוכבים על 70 עיירים, ראינו גם את הבנים של יאיר בן מנשה, כן? רוכבים על 30 עיירים ו-30 עיירים להם, כן? כמו כל אחד היה ראש עיר, ולכן היה לו גם עיר כדי לרכוב עליו. גם כאן מעיד על איזושהי משפחה ענפה, עשירה, הבנים מקבלים כל מיני תפקידים חשובים. וישבות את ישראל 8 שנים, היום תפקדות בנהלי הפיר אתונים, ויקבר בפיר אתון בארץ אפרים בהר העמלקי. מה זה הר העמלקי בארץ אפרים? ניסו כבר לשחזר, לא מצאו דברים ברורים, אבל אני רק מזכיר את הפסוק שיש לנו בשירת דבורה, מיני אפרים שורשם בעמלק. כלומר, יש פה איזשהו קשר, הר שישב שם איזשהו עמלק קדום, עד שזה, מנסים לשאר איפה זה, אין בדבר הזה דברים ברורים. טוב, גמרנו כאן 3 שופטים קטנים, 2 גמרנו לפני כן, ואנחנו עוברים עכשיו לסוגיה ארוכה ורחבה, שמשון. ויוסיף בני ישראל לעשות עליו בני אדונו, והתנאים אדונו בעד פשתים 40 שנה. אני מזכיר שכבר הייתה לזה פתיחה, שוב נראה בפרק י', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע, פסוק ו'. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בין אדוני ועבדו את הבנים ואת השטרות ואת אדוני הרע ואת אלוהי צילון ואת אלוהי מורם ואת אלוהי בני עמון ואלוהי פשוטים ויעזבו את אדוני ולא עבדו ויחרף אדוני בישראל ואין קרא ביד פלישתים וביד בני עמון. הסיפור של מכירתם ביד בני עמון זה יפתח, הסיפור של מכירתם ביד פלישתים זה שמשון. כלומר, שם זה היה פתיחה לשני הסיפורים. למה אני אומר את זה? בגלל שייתכן שזה קשור לתקופה המאוד מאוד נמוכה הזאת, שבני ישראל לא סתם עושים הרע בעיני השם, אלא עובדים שם את כל העבודות המזורות שבעולם. וכמו שאמרנו, עם ישראל עצמו מפוצל, כל אחד סביב עבודה זרה אחרת. ובאמת, כאן מבחינה מסוימת אנחנו מוצאים הידרדרות, שעוד לא הייתה כמוה, הידרדרות חדשה, שלא הכרנו כמוה. למה כוונתי? מה? לא שמעתי? על שמשון אני עוד לא רוצה לדבר. שמשון מדבר עוד מעט. מה?
40 שנה
זה ענק, לא היה. אתה צודק, וזה קשור לזה, אבל אני התכוונתי למשהו על גבי זה. למה זאת הקומה הראשונה, אני התכוונתי לקומה השנייה, אבל טוב, טוב שהזכרת, כן? זה התהליך הראשון בספר שופטים, שאנחנו לא מוצאים שבני ישראל צעקו אל השם. הגאולה מגיעה כאן בהתערות הדל לאילה, ולא בהתערות הדל לתאטה, בני ישראל לא ביקשו שום. הם משועבדים על ידי פלישתים, וכבר... תרגלו שזה ככה. והימים הרבים ההם, והיה מות מלך מצרים, ויאריכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתם שבתם אל אלוהים מן העבודה. מי שמדקדק בפסוק, אפילו לא כתוב שם שהם זעקו אל השם. מחו. מה שכחו מזה הקדוש ברוך הוא בכלל. כאן כבר התרגלו לשעבוד, ואפילו לא צועקים. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בעבר היישוב בדברי שקר. לא יודע מה הפלישתים עושים להם, אבל אפילו לא מבקשים. אז למה הקדוש ברוך הוא גאל אותם? טוב, מזכירים לנו איזשהו מדרש, זכו בעיתה, לא, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. וזה מה שאתה הזכרת באמת מקודם, 40 שנה, זה שמה ברוך. דור, גם את הקדום. בכל המקומות האחרים, הקדוש ברוך הוא גאל אותם יותר מוקדם, למה? כי זה הכל השם. והוא תחת יד בני עמון רק 18 שם, כי זה הכל השם. רק. לא רק, 40 שנה זה המון. יש איזשהו שלב מסוים שבו הקדוש ברוך הוא הולך לגאול את ישראל. למה? למה הוא הולך לגאול את זה? אם הם לא זורקים. נו, ואין עונה הוא מכל העם? יותר משמע, וישמע אלוהים את נהקתם, ויזכור אלוהים את אותו את הבא לצחק את יעקב. כן, בסדר, אני לא כופן בסיבה שם. מה אתה? אני אחפש משהו אחר. בואו, נלך רגע לשירת הראשים. דברים למדבט כמובן. שוב, אני מזכיר את הפסוקים, ואני רוצה להזכיר רש"י. אומר כאן משה, כי ידעתי, כי אחרי מותי, כי אשחט את השחיתות. נאמר, הנך שוכן במבותיך, וקם העם הזה בזנה. שוב, דברים, משה אומר, כי ידעתי, פסוק כ"ט. כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט את השחיתות ומסחטן ידעי כשאני ציוויתי אתכם. מה שואל כאן רש"י? הפסוק הזה. מה זה אחרי מותי אשחט את השחיתות? הרי אחרי מותו היה יהושע. אנחנו יודעים שדורו של יהושע לא חטא, דורו של יהושע היה דור דעה, דורו של יהושע היה דווקא דור טוב מאוד. מה מתרץ את זה רש"י? רגע, אף אחד לא יודע רש"י? נכון מאוד, מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כנפשו. כלומר, אחרי מותי, אחרי מותו של יהושע. בואו, יכול ללמוד את הפסוקים אחרת, יכול להגיד אחרי מותי, יש אחרי שהוא מופלג, אחרי מותי, לא יודע, 300 שנה אחרי מותי, 500 שנה אחרי מותי, הוא מדבר פה לכל הדורות. אבל רש"י הבין כפשוטו, אחרי מותי זה אחרי מותי. אבל אומר לנו רש"י, אחרי מותי, זה אחרי מותו של יהושע. מה אתה למד מכאן? לעניין שלנו? אני אקפוץ על כל שלבי הביניים ואני אגיד מה אני למד מכאן? ששירת האזינו במידה רבה ניתן לראות אותה כמתארת את המצב בספר שופטים, נקודה. אתם מבינים איך הגעתי למסקנה הזאת? אם אחרי מותי משמעותו, ממש אחרי מותי, אבל לא אחרי מותי, אלא אחרי מותו של יהושע, בגלל שאתה לא שאתה מחביב עליו כנפשו. כלומר, משה כותב את שירת האזינו בשביל תקופת ספר שופטים. מה המאפיין המרכזי של תקופת ספר שופטים ביחס, בואו נגיד, לספר מלכים? גם בספר מלכים יש לנו חטאים ועונשים, עונשים שבאים בדומה מאוד לעונשים בתקופת שופטים, כלומר על ידי כל מיני מלכים רשעים שמגיעים אלה ונלחמים נגדם. אז מה המאפיין בספר שופטים לעומת ספר מלכים?
נכון, אבל לא לזה כבר נקרא.
בוא נגיד, אם זה אין לי מה לעשות. אני גם חושב שזה לא מאפיין המרכזי. אני חושב שיש מאפיין מאוד מרכזי. המאפיין המרכזי ולהבדל, ספר מלכים מסיים בחורבן הארץ ובגלות, יציאה לגלות, כלומר, הכל נגמר. וכמובן, זאת השם, יתחיל מחדש בשבת ציון. אבל אנחנו מתארים שהדברים מגיעים עד חורבן גמור של הארץ, בגלות, ושלא נשארים כאן אנשים. אנחנו כל כך חיים את זה. שמשמעות עונש בעת השם, כשעם ישראל חוטא חטאים מאוד כבדים, זה גלות. אנחנו אחרי 2,000 שנים קשות, מאוד מאוד חיים את הרעיון. ואז כשבאים אנשים חשובים ויקרים ואומרים שחורבן שלישי לא יהיה, כמו שאומרים היום, אז מבינים שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. הקדוש ברוך הוא לא יביא חורבן שלישי, כתוב מפורש הרי, הרב הרצוג מפורש. אז הקדוש ברוך הוא לא יביא חורבן שלישי. גם מה שחטא עשינו, אני מדברת על פורענות מאוד גדולה, מאוד קשה, מחוץ תשקל חדר, בחדרים ממה, גם בחור, גם בתולה, יונה כמי שיבה. פורענות מאוד קשה. אבל אין כאן חורבן ואין כאן גלות. הכל קורה אצלנו בבית, בארץ ישראל. זה יכול לקרות. אנשים יכולים להישאר כאן בארץ, ואפשר לברר לנו את החיים גם כשאנחנו כאן. אני מזכיר לכם שאפילו בין 4 מלכויות, אחת המלכויות שמראה את חיינו ביותר, הייתה מלכות יוון, לא גליל. האמת היא שגם מלכות רומי לא גליל. נטבחנו, לא גלינו. מאות שנים אחר כך יהודים התחילו לעזוב את הארץ, ועזבו, עד שנשאר הרגע, אבל לא הייתה גלות, כמו אצל נבוכת נצר שיוצא אותם לגלות. לא היה דבר כזה. אותה מלחמה, והיו צרות, ונשארו יהודים. ולאט לאט היה פה כל כך רב, ובבבל בינתיים היה כל כך טוב שאנשים פשוט עברו. כאן הצרות הם שירו לתקופה הביזנטית, לתקופה המוסלמית, עד שבאמת הארץ התרוקנה, או כמעט התרוקנה. פרשת האזין מתארת פורענות שאין בה גלות. זה מתאים בספר שופטים. אבל בכך לא אמרנו את המאפיין המרכזי והידוע והמפורסם של פרשת האזין. ומה הוא? יש גאולה בלי תשובה. זה המפתיע ביותר. בכל התורה אנחנו כל כך רגילים. בצער לך ומצרוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת כדר שלו בכל ארוחך ובכל נפשך. והתוודו את עוונם. אז זה. וגם מה שאנחנו חיים מבקר. אנחנו מדברים על איזושהי צעקה, אנחנו מדברים על איזושהי תשובה, אנחנו מדברים על איזשהו חשבון נפש, שיבוא מחמת הדברים האלה. עכשיו תעשי להם כלום. בואו נראה מפסוק י"ט, ויאר אדוני מעניין צמיחה סבנה ונותם, ויאמר אסתיר אפניים ואין אליהם על אחריתם כדורת על פחות ימי הבנים לא אמון בם, הם כינוני ולא אל כי עשוי גם להם עלי הקנה בלועם וגוי נבל אחריסם, כי יש כתך בעדי בדיקת רצון תחתית ונוכל להם סגולה, ועד לעת מוסדי הדין. ואז מתחילים פה כל הדברים הקשים, הספיעה להם רעות, קיצה ריח הלבן, וזה רעב הורים ולחומי רשת וכתב מרירי, ושם בהמות ושלח בהם מלחמה זו כל האפם, וקודש וכל חרם, וחדרים ממה, גם בחור, גם בנוליים, ונקי מצווה, אמרתי אף הם, השמיד המאנוש שכנם, אומר הקדוש ברוך הוא, לולי כעס אויב אגור. אני יודע שרש"י מסביר כעס אויב אגור, הכעס אסוף, מלשון לאגור, כן, אגרב הקציר מעלה, אבל הפשט מה זה לולי כעס אויב אגור? הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול, דיברה תורה כשם לאדם, לולי שאני פוחד מכעס האויב. מה זה אני פוחד מכעס האויב? לא אני פוחד שהאויב יכה אותי. אלא פן ינקחו צרינו ופן ימרו ידינו רמה ולא אדוני פעל כל זאת, כי גוי בצד עובד לסוף טבע ואין בהם תבונה. שוב, מחלוק את רבי יהודה ורבי נחמיה, יש לי שיטה באמצע, אני לא נכנס לזה כרגע. ואחרי שהוא גומר לדבר על הגוי הזה ומה הגוי הזה אומר, שהם בטוחים שכל הניצחון זה מהם ולא יודעים שזה בא בגלל שהקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו מבניו. אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק למדעי לי נקם ושילם לעת תמות רגליו כי קרוב יום עדה וחש עדידות למו. כי הדין אדוני עמו ועל עמדיו ידרך. כי יראה כי אז לת יד ואפס עצוב ועזוב. ואמר אלוהים עצמך חסר יבוא אשר חלק מזרחים היוכלים ורשתו יהיה נשכם כמו העבודה הזרה. יקום ויעזרוכם, יהיה לכם שטרה, ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים ממדי, אני אמית בחיים, מחצתי ואני ארפה, והם ידי מציל. וכמובן, כי ישר לשמיים ידי, ואמרתי חי אנוכי לעולם. פסוקים האחרונים חשובים מאוד לטעמים, פסוקים מ-א, מ-ב, מ-ג, בואו נקרא אותם. כי ישר לשמיים ידי, ואמרתי חי אנוכי לעולם, משלונותי ברק חרבי, ותוחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרים למשרי השלם. אשכיר חיציים מדם וחרבי תאכל בשר, מדם חלל ושביה מראש פחות אויב. אני נוגעים אמור, כי דם עבדה ויקום, ונקם משלם לצרה ויכפר את מתו אמור. החשיבות הגדולה שאני רואה בפסוקים האלה, מעבר כמובן להבטחת הגאולה של הקדוש ברוך הוא שיש כאן, היא שלעניות הבנתי בגלל הפסוקים האלה, שירת האזינו נקראת שיחה. מה שירה פה? וישמן ישורון ויבעט שמן תביא את הכסית הזה את זה שרים. וירא השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו. שרים את זה. אתם מכירים את הסיפור על האבא שקיבל את התעודה של הבן? כן, זה... אין דבר כזה, זה לא שרים את הדבר. שירת האזינו היא שירה בגלל ארבעת הפסוקים האחרונים. כל שירה במקרא ללא יוצא מהכלל היא שירת מלחמה. כל שירה. אם זו שירת הים, חז"ל אומרים גם על שירת הבאר, אם זה שירת מלכי כנען, אם זה שירת דבורה, אם זה שירת דוד, תיקחו את כל השירות במקרא. כולם שירות מלחמה. כן, פרשת האזינו היא שירת מלחמה בגלל ארבעת הפסוקים האחרונים. הם שירת המלחמה. והם המכתיבים שכל הדבר הזה הוא שירה. אבל אני רוצה לחזור לעניין שלנו. למה הקדוש ברוך הוא גואל כאן את ישראל בשירת האזין? זה רק מה שאומר יחזקאל. ויבואו ויחללו את שם קודשי. ואמור להם עם השם אלו אומר עצו יצאו. כלומר, כשבני ישראל רדופים שם בגלות ופשעים בגלות, זה מתבזה את שמו של הקדוש ברוך הוא. תראו איזה אלוהים יש להם, איך הוא אומר, איך הוא משאיר אותם. תראו את האל שלהם, הזדקן, הוא כבר לא יכול לפעול, למה הם אמרו מישראל לאמור ולאהוב שם לרוב את המאל? זה חילול השם, ואמור להם אמר השם אלוהים ארצו יצאו, ולכן אמור לבני ישראל, לבית ישראל, אני השם. הוצאתי אתכם, וכולי. לא למענכם אני עושה, כי אם יש שם קודשי אשר תפילתם. יש כאן גם קצת של חידוש. אוי ואבוי, אם אנחנו רוצים להגיע למצב הזה שהקדוש ברוך הוא יוצא לנו לחידוש, אוי ואבוי. אבל ככה אני מבין את עיקרה של תקומת ישראל אחרי השואה. את עיקרה ככה אני. חילול השם היה כזה גדול. אם עם ישראל לא היה מתחיל להיגאל בצורה כל כך חריפה אחרי 3 שנים, מי היה נשאר מאמין? מי היה נשאר מאמין? אי אפשר לעלות את זה לדעת. שמישהו היה נשאר מאמין בהשם. קראתי בעשרה בטבת, לא השנה, אלא בעשרה בטבת, לפני שנה, קראתי את הדברים של הרבי מקלויסנבורג, שאמר שהנס הגדול ביותר שקרה לנו, שאחרי שעברנו את מה שעברנו בהשמדה באירופה, נשארנו אנשים מאמינים. הוא אומר, אי אפשר להאמין בזה. כך הוא אומר, אני יכול לראות לכם את הציטוט. אבל שוב, אתה צריך את התקומה, את הגאולה, כדי שאחרי שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלף על כל המשמעויות. 40 שנה הקדוש ברוך הוא מחכה לבני ישראל שיזעקו אליו, ותראו לאיזה מצב רוחני הם הגיעו, ש40 שנה לא זועקים. ואז אנחנו מתחילים לדבר על גאולה, במידה זו, במידה אחרת. צד של גאולה, שכולו בהתערות הדלעיה, שכולו מעט הקדוש ברוך הוא. לא מחמת זעקת בני ישראל, אלא מחמת ההתעוררות של הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל ואימא. בואו נחזור לסיפור. ואיש אחד מצורעה, שהוא, יודעים כולם איפה זה צורעה, אני לא מכוון לקיבוץ צורעה וללהיטי צורעה וגם לא לאולם החתונות צורעה. יודעים איפה זה צורעה? זה ודאי ליד השמש, אבל כמה ליד? בואו, תישאו יחד איתי. כביש 44, יודעים מה אני מכוון? כלומר, עולים במחלף היום, במחלף שמשון, שנקרא, זה פרשיות שלנו כמובן, ונוסעים לכיוון צומת נחשון. הכביש שפעם היה הכביש, לפני מלחמת ששת הימים. מגיע לכביש הזה. דרך תאוז, תחום, קיבוץ הראל, ליד... בסדר, נוסעים דרך הכביש הזה, כפר אוריה, כל המקומות האלה. קדמי יוסף מגיעים אחר כך, דרך אחרי, צומת נחשון פעם. אז נוסעים על הכביש הזה, הכביש מטפס, מטפס למעלה. יש שם איזה בלוף שנקרא קבר דן, סתם שטויות. והכביש ממשיך לטפס, ואז למעלה יש יער גדול. ששמו יער הנשיא, יער מאוד יפה, מאוד מטופח. יודעים למה אני מכוון? יער הנשיא, תיכנסו ליער, ותתחילו לטפס ביער למקום הכי גבוה, זה תל צור. שם גם היום שמים, זה עוד אגדה אחת, שמים שם את הקבר ויש שם שלטים, קבר, מנוח ושמשון. אני יודע, אולי זה שם. אבל זה בעצם בראש התל, שהוא תל צורה. כלומר, תל צורעה ישב ממש על השטח השולט הזה. השטח השולט ביותר צופה על כל המקומות, זוהי צורעה המקראית. ואיש אחד מצורעה ממשפחת הדנים שמו עונו, ואשתו הקרה ולא ילדה. וירם הלך אדוני לאישה ויאמר אליה, הננה את הקרה ולא ילד, וירית וילד בן. ועדיין שמרי נא ואל תשתי יין ושיכר ואל תאכלי כל טמא. כי נחרה ולדת בן ומורה לו יעלה על ראשו, כי נזיר אליהם ינר מן הבטן, והוא יחל לאושי את ישראל מן הפשתי. אז אבוא האישה, ואת אומר לאישה, לאמו, אישה אלוהים בא אליי, ומורה גמרי הם הלך, אלוהים נורא מאוד לראש את גירם, יישא הוא, יש מולו יגיד לי. ויאמר לי, נחרה ולדת בן, ואתה אל תשתי יעל משכר, ותוכלי כל תומן, כי נזיר אליהם ינר מן הבטן עד יום אותו. ויתר מנוח אל אדוני ויומן, בי אדוני, מי שאלינו ששלחת, אמון עוד אלינו, ויורינו מה נעשה לנהר ולד. וישמע האלוהים בכל מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, היא יושבת במסעדה, ומנוח אישה אין אימא. אומר האישה ואתה לא קורא לי, אישה ואתה אומר אליו, אין נראה אלא יגיש הרבה ויום אליו, אלא קורא לך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה, ויאמר אני. ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשה. ויאמר מלאך אדוני מנוח, מכל אשר אמרתי לאשר תשמר, כל אשר תצא מגבני אלו תאכל, ויהיה משכר על טש, תאכל טומאה על תאכל, כל אשר ציוויתיה תשמור. ויאמר מנוח, אם מלאך אדוני מהצחלה הולך, ונעשה למלך ידי עזים. ויאמר מלאך אדוני מנוח, אם תעשרי לא אוכל מלחמך, ואם תעשה עולה לאדוני תעלנה, כי לא ידע מנוח, כי מלאך אדוני. ויאמר מלאך מלאך אדוני משמך, כי יבוא דברך וכיבד נוחה. ויאמר מלאך אדוני, אבל זה תשאר לשמי, והוא פלי. ויקח מנוח בן גדי ישים את המלחה ויעל על הצור לאדוני, מפלי לעשות מנוח וישתובי. ויהי בנות עליו מעל המזבח השמיים, ויעל מלאך אדוני מלאב המזבח, מנוח וישתובי, ויתנו על בני מארצה. ויעל סבוד מלאך אדוני לראוי מנוח ולשתו, אז ידע מנוח כי מלאך אדוני. ויאמר מנוח ולשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו. ותאמר לו ישתו, ולחפץ זוכר להמידם, ולגר מנהם אל המלחה ולראה מתכולל, וחיית לו ישמיע מכסות. ותן לדעי אישה בן ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו אדוני, ואתה כאילו רוח אדוני, ואמרו רוח לידן בן צרור בן שתול. עד כאן הפרק, ועד כאן גם הפטרת פרשת נשוא. גמרא מסכת עירובין אומרת, דיבר על כך שאסור ללכת אחרי אישה. כן? כמובן בעיקר אישה זרה, אבל אמר אפילו על אשתו שלו, שאדם לא ילך אישה כדי שלא יתבונן בה, כדי שלא יסתכל. ואז בהקשר הזה של לא ללכת אחרי אישה, כתוב אחרי ארי ולא אחרי אישה. עד די כך. זאת אומרת, לגמרי, מנוח עם הארץ היה. למה מנוח עם הארץ היה? ויקום, וילך מנוח אחרי אשתו. זוכרים, אם אתם יודעים שאת תיכונית, גיל ההתבגרות, אתם יודעים. פס, היינו יושבים בהפסקות, תחנת האוטובוס, ועוקפים אחרי הרמים, כן, כשנוסעים באוטובוס, אז לא היו יכולים לחוטר, איזה רב עולה לפני אשתו ואיזה רב נותן אשתו לעלות לפעמים. כלומר, למי יותר חשובה התרבות העכשווית, ולמי יותר חשוב מה שכתוב בהגמרא, על פי זה היו הולכות כל הרכילויות אחר כך. אבל לעניין שלנו, חזרנו ממנוח עם הארץ שלנו. שהלך אחרי אשתו, זאת אומרת הגמרא, מי אמר לך שהוא הלך אחרי אשתו? הוא הלך אחרי אשתו, הלך בהרצאת אשתו. נו, אז זה לא אמר את זה. כלומר, יש כאן שאלה, מה פה יותר אמר? בעצם עולה כאן שאלה גדולה, כל הסיפור הזה, הייתי שואל כאן מה המקומו של הגבר במשפחה. שאלה ידועה ששואלים סביב העניין הזה, כשמכנים את מנוח בתור בעלה של אשת מנוח. כן, כלומר, הבנתם את ה... יש שלום עליך, יש סיפור כזה, איזו אישה כזאת, גדולה כזאת, וצועקת, נמצאת במסחר ורבת פעלים, לאה דבוסי, ויש לה בעל שקט וקטן, וקוראים לו ברוך הירש איש לאה דבוסי. מי זאת לאה דבוסי? לאה דבוסי אשת ברוך הירש איש לאה דבוסי. כלומר, כך זה בשלום עליך. הסיפור, גם כאן, כלומר, לכאורה, השאלה עולה פה מה בדיוק מקומו של הגבר במשפחה. אני רוצה שנקדיש את שארית השיעור לשאלה הזאת, לא מספיק את הכל, אבל נדבר. כלומר, יש כאן משהו מטריד. הייתי אומר. מלאך נגלה אל האישה בפעם הראשונה, המלאך נגלה אל האישה בפעם השנייה. מנוח הולך אחרי אשתו. מנוח אחר כך כל הזמן מגשש מסביב באפלה, ועם כל הרמזים שהמלאך נותן לו, הוא לא יודע שזה מלאך השם. בהמשך כמובן מנוח מיד פוחד, ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות כי אלוהים ראינו, והיא דווקא האמיצה ובעלת התקווה והאמונה, ולו חפץ השם להמיתנו ולקח מידנו ועלה מלכה ולא הרמנו את כל אלה, וכעת לא ישמענו כזאת. לא, לא נוח, ודאי לא כשקוראים מקרא, לראות ככה יחסים בין בעל לאישה. ואני רוצה להתמודד עם התופעה הזו, גם כתופעה חברתית, וגם לנסות להסביר. אני אתן ארבעה הסברים, שלושה נספיק עכשיו, והם יהיו השלושה שאני דוחה מכל וכל, למרות שאני אמצאתי אותם, אני דוחה אותם, ואת ההסבר הרביעי שאותו ניתן בשיעור הבא, זה ההסבר שבסופו של דבר אני מקבל, ואני כבר אומר כאן בדפיקה, הוא ההסבר הנכון. אבל גם שלושת ההסברים הראשונים שאני אתן, אלה הסברים מתקבלים על הדעת. אפשרי. כן? שוב, מתוך ניתוח הסיפור הזה, בואו נראה מה קורה לנו כאן, ואיך קורה הדבר הזה. נדבר משהו קודם כל עקרוני. מי שולט במשפחה, אבא לא האישה. אני אדבר על זה, לא מתוך איזשהו משהו יותר מדי אקטואלי וצהוב, אלא אני רוצה יותר לדבר על העיקרון הזה. נראה לנו בפשטות שבמשפחה המקראית שולט הבעל, זה לא בדיוק נכון. אני רוצה קצת לדבר קודם כל על שאלת השלטון באופן כללי. מעמד האישה בתקופת המקרא נובע קודם כל מעובדה אחת שאנחנו מכירים אותה גם מהסוגיות שלמדנו במסכת גיטין. הפרש השנים בין הבעל לאישה הוא דור. זה לא כמו אצלנו, שהם שני סטודנטים שלמדו יחד באוניברסיטה, או שניים ששירתו יחד בצבא, או אני לא יודע מה. או שניים שהיו ביחד בבני עקיבא, או מקסימום יש איזה הבדל של שנתיים שלוש. ואז גם כן אתה לא יודע אם הבעל יותר מבוגר או האישה יותר מבוגר. במקרא זה לא המצב. במקרא בעל ואישה זה בהפרש דור. מה אני מתכוון? למדנו עכשיו בסוגיות במסכת גיטין? שמא יכפה על בת אחותו. בת אחותו באופן ממוצע, היא יכולה להיות יותר מבוגרת ממנו, אני יודע. אבל באופן ממוצע בת אחותו צעירה ממנו בדור שלם. בממוצע. אחותו היא בת דורו, הם שניהם בנים של אותם הורים, ובת אחותו צעירה ממנו בדור, והיא אשתו. ואפילו מצווה על אדם לשאת את בת אחותו. זה הפרש של דור. שיהיה ברור, לפי כל החשבון שניקח, בואו ניקח את החשבון של רש"י, ויביאה יצחק האוהל אשרה עמו, הוא לוקח את רבקה על הידיים, ככה, ומכניס את המים. סליחה, אני כמעט אומר, משה מותר לסיר. לדעת הראשי בת שלוש. הוא בן 40, ויצחק בן 40 שנה. גם אם ניקח את שיטת התוספות, ואני מסכים שהיא קצת יותר סבירה, שיטת התוספות ביבמות היא בת 14. אבל אי אפשר להכחיש, הוא בן 40 והיא בת 14. מפרש של דור. יעקב ורחל ולאה זה הפרש של שני דורות, כלומר, אלא אם כן אני אמצא פעם פתרון בפסוקים, כי זה מאוד מאוד מטריד אותי. אבל על פניו, לכאורה, אין מנוס מזה שיעקב הגיע לבית לבן כשהיה בן 77, אז אני נשמע מוסר. אני נשמע מוסר. אני מסכים. רחל ולאה היו לאבות. יכולה להיות סבא שלה. משהו לא מתאים שמפסחים, אבל אני לא יודע איך להיחלץ מהבעיה של חשבון השנים, כשיעקב בן 130, אז יוסף בן 39, מה? איך אנחנו נחלצים מן הבעיה הזאת, שזה מה שקורה עם כל החישוב החשבונות שם? מה שהכתיב את השלטון במשפחה? זה פער גילאים. שיהיה ברור, אם אדם בן 40 נושא נערה בת 14, אז הוא מנהיג את המשפחה. זה דבר פשוט. אי אפשר לעלות על הדעת שילדה בת 14 תנהיג את בעלה כשהוא איש בן 40 עם ניסיון חיים של איש בן 40. אבל יש לזה מגבלה. המגבלה הזאת, כמובן, אפשר לצייר אותה בצורה של שעון. בואו נעשה את זה. נתנו לנו פה לא אותו. הצבע השחור יהיה בשביל הבעל, הצבע האדום בשביל האישה. למה אני מצייר את זה בצורה כזאת? כי בן אדם מתחיל כשהוא קטן, אני שומע, 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 מגיע. לשכוח, 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 לשכוח. נכון? שוב. אז גם בשלב הזה, כבעל שנמצא כאן, בואו נגיד, בשעה 10, עושה אישה שנמצאת בשעה 6, אני לא אומר לכם את זה. זאת האישה. זה השלב הראשון, זה ברור שהוא מלין את המשפחה. בואו נעבור את זה. ועכשיו הבעל נמצא כאן. והאישה כבר נמצאת כאן. נשא לאדם, זה נשא אישה, ואהב אותה, הוא קראה ביתי. לא זז מחבבה עד שקראה אחותי. פסוקים בישיר השגים. התחילי אחותי, רעייתי, מילותי, לא זז מחבבה עד שקראה אחותי. זה לא שאחותי זה, לא שאדם אוהב את אחותו יותר מאשר את ביתו. אלא זה לא זז מחבבה, כלומר המשיך לאהוב אותה, ועבר הרבה זמן. אבל בהתחלה כאן היא הייתה מעין ביתו. כאן, בשלב הזה, הם כבר שווים, היא אחותו. מה אומרים חז"ל? לא זז בחבבה שקרא אמי, שנאמר בהתראה שיתרה לו אמו, נכון? כלומר, בשלב מסוים האישה מגיעה לכאן, ואיפה הבעל? כאן. ואז נגיד לכם מי מנהיג את המשפחה? בואו נלך ליצחק ורבקה, ותראו מה קרה בשלב הזה. ויהי כי זקן יצחק, ותכן העיניו בנות, אתם מכירים את הסיפור, אני לא צריך להגיד. אבל בשלב הזה האישה עדיין צעירה. הוא טיפל בה. כשהוא היה מבוגר והיא הייתה איתנה, היא מטפלת בו, כשהוא זקן, והיא אישה, היא מלאמת. הכל משתנה. אז אנחנו מדברים על הטעות של שלמה המלך. נאמר לו להתפרשות טעמי תורה. בשתי מצוות שנתפרש טעמה, ונכשל בהם גדולו של עולם. נדבר רק על השנייה. לא ירבן אנשים ולא יסלו לבבה, אמר שלמה, אני ארבה ולא אסיר. לקח אלף נשים. בואו נגיד שלו, בחור בן 30, 35, לקח שם אלף נשים, הם עוד 14-15. הוא בערך כמו מנהל בית ספר תיכון מקיף. כולם כמובן נשמעות לפקודתו ולהוראותיו, מה השאלה בכלל? הם נערות צעירות. והוא איש מבוגר והוא עוד מלך. מנהל בית ספר תיכון מקיף לבנות, יכול להשתלט על כל הבנות. אין שום בעיה, והוא אמר, אתם רואים, זה בסדר, אין לי שום בעיה. שלמה, כבחור, בואו נגיד בין 25-30, לא מספיק חכם, בגלל שכל מי שבגילו בגיל הזה לא יודע. אין אדם בין 25 שמסוגל להפנים אצלו שיום אחד הוא יהיה בין 55. האדם לא מסוגל להפנים את זה. יש לו כזאת בלורית יפה ושחורה והכל מסורק, ושיום אחד תהיה לו קרחת ושערות לבנות, הוא לא חושב בכלל שזה יקרה. הוא לא מסוגל עכשיו. וגם שלמה, שהוא נמצא שם בן 30 עם 1,000 בנות, בנות 15, הוא לא מסוגל לראות איך זה ייראה. כשהוא יהיה בן 55 והן בנות 40. או כשהוא יהיה בן 65 ואין בנות 50. ואז פתאום כל מרכז הכובד משתנה. ופתאום הכוח שלהם הרבה יותר גדול משלו. ופתאום השלטון עובר. ופתאום שלמה עושה כל מה שהנשים שלו אומרות לו לעשות. די לנו, אם תתייחס למנוח ולשתו, פשוט בהפרש גיל של דור, לא יודע בדיוק מה הגילאים, אבל בואו נגיד שהיא נמצאת כבר במיטב חייה והוא אולי כבר יסכן. והיא כבר התייאשה מבן, והנה זה מגיע. אבל יכול להיות שהיא מובילה את כל הסיפור. אני מעלה אפשר. אני הולך לאפשרות אחרת. חזרנו בסדר עולם, יש גם דעות אחרות, במפרשים. ידעתי שמישהו ישאל את זה, וטוב ששאלת, אבל... זה סיפור לא קל להגיד שזה ככה. אנחנו יודעים שהוא הולך 40 שנה. זה מסתמך, מה שאתה אומר, על פרשנות של אנוכי נער קטון, לא יודע צאת ובוא, שהוא עדיין לא היה בר מצווה, שהוא היה בן 12. אם הוא הלך 40 שנה, אז הוא מת בן 52. אין ראיות מן המקורות ומפרשים, ויש כמה כמה ראשונים, תסתכל באברבנאל, שמסבירים אחרת. אני לא נכנס, אתה יודע מה, אז תגיד את הכל עד גיל 52. בסדר? אני עובר, בגלל הסוף הקצרות, אני עובר לדברים אחרים. ולאפשרויות אחרות להסביר את המבנה המשפחתי הקיים לנו כאן. וכאן אנחנו צריכים לשים לב, באיזו מחלה נמצאת צרעה?
דן.
מה?
דן.
דן. מפורש במחלת יהודה, תסתכלו בספר יהושע. צרעה היא אחת מערי יהודה, גם שטרון. הם מערי יהודה, דן רחוק משם מאוד. דן זה פחות או יותר עמק איילון, קיבוץ שעלבים, סביבה, מודיעין וכדומה. זה האזור של דן. כאן זה לא האזור של דן, אבל אני מזכיר את מה שלמדנו בשופטים פרק א', וילחצו אמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. והיו על האמורי לשבת בהרחרס, באיילון ובשעלבין. דן לא הצליח, היה השבט היחיד שלא הצליח לתבוש את הנחלה שלו, זה היה קשה מאוד. כל שם היה אזור של עמק ושל רכב ברזל וכולי, היה קשה מאוד. בואו נראה את מה שנאמר בסוף ספר שופטים. פרק י"ח, אפשר לפתוח מי שרוצה. בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום הוא בדור שבטי ישראל בנחלה. אין להם נחלה. אני מזכיר את הפסוק האחרון שלך. ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן. מחנה דן זה מחנה פליטים. בני דן גרו בנחלת יהודה. כפליטים. ממה הם התפרנסו? הם עבדו כשכירים. שכירים אז הרוויחו מעט מאוד, עבדו מצאת חמה, מצאת הנשמה, והרוויחו ממש מעט מזה. הכסף היה בידי בעלי הנחלות. אשת מנוח, אם נלך לדברי הימים, חז"ל אומרים שהיא הצלל פוני, אנחנו עוד נסתמך על זה בכמה וכמה דברים, דברי הימים א' פרק ד', כן, פרק ד' פסוק ג', ובין בני יהודה, פרץ וחצרון וחרומים וחור ושועל, הוא היה בן שועל הוליד את יחד ורד הוליד את החומה ואת לעד, אלה משפחות הצורעתי, מדובר פה אם כן, על המשפחות מצורעה, ואלה אבי אדם ישראל וישמע וידבש בשם אחותם הצלל פוני. כלומר, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את הרומן שהתפתח כאן במשך השנים. איזשהו שכיר, ממחנה הפליטים, ששמו מנוח, הכיר את ביתו של בעל האחוזה שאצלו הוא עובד, ונשא אותה לאישה. היא מהמשפחות השורשיות של צורה. הוא פליט שעובד שם, בתנאים של כמעט עבד. כמעט. שכיר די דומה לעבד, הגמרא בבבא מציעא אומרת את זה. והוא הכיר את האישה של בעל הנחלה, של הגביר, ולוקח אותה לאישה. זה משפיע מאוד בשאלה מי מוביל ומי מחליט ומי עושה. זה עשוי בהחלט להשפיע. זה כמו יוסף ואשת פוטיפר, בלי הדברים הרעים שיש. אבל אני מקבל מבחינה עקרונית. תשובה שלישית, יותר פשוטה ויותר מתקבלת, אני הולך מהתשובות הפחות מתקבלות, אלא תשובות יותר מתקבלות. יכול להיות שאנחנו טועים בכל הבנת הסיפור. יכול להיות שמנוח הוא גביר גדול. ובגלל שהוא גביר גדול, אז מה? מה? לא שהוא לא מן. אז יש לו, בואו נגיד, שש נשים. סתם זרקתי מספר. ומכל חמש הנשים האחרות יש לו ילדים. וההכרה, המסכנה היחידה מהיא, אשת מנוח. והוא בטח אומר, אלא בתבכי, ולא לא תאכלי, אלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. נחמד מאוד, מה שאל קנה, אומר לקנה, מאוד נחמד, יש לך ילדים, לי אין. זה סיכום שאנחנו מגיעים אותו גם אצל יעקב ורחל. אז מי מתפלל? ומי זועק לשמיים? רק היא ולא הוא. אז שמתפלל שהמלאך התגלה אליה? שהיא זאת שכל היום התפללה? עם לב שבור. נתתי כמה נקודות למחשבה, אבל את התשובה המכרעת בעזרת השם, שבוע הבא.